לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. ערב שבת, פרשת כי תבוא. זה אומר שתף שין פי גימל כמעט מאחורינו. אנחנו עכשיו עדיין נאחזים בשולי הגלימה שלה. יכולים לתפוס עדיין את כל מה שהשנה הגדולה והיפה הזו יודעת לתת, וקיווינו בתחילת השנה שתיתן, ואמרנו עליה תחל שנה וברכותיה. השנה, אני לא רוצה לספר לכם מה שכתוב בלוח השנה בעוד שני עמודים, כלומר בעוד שתי שבועות. מסופר על השנה הזו, על תשפ"ג, תכלה שנה וכללותיה. אבל בתחילת השנה אמרנו עליה תחל שנה וברכותיה. יש לה המון ברכות, היא יודעת לצרור בכנפיה המון דברים טובים שאפשר עוד לתפוס אותם. ואני רוצה ברשותכם לגעת בנקודה קטנטנה מפרשת השבוע, ונראה איזו ברכה גדולה יודעת תשפ"ג לתת לנו. בפרק חפתת, פרשת כי תבוא, בסוף, סוף כי תבוא, פרק חפתת פסוק א', ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אליהם, אתם ראיתם את כל אשר עשי, את כל אשר עשה השם לעיניכם בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו. תקשיבו טוב, ויקרא משה אל כל ישראל מופיע עוד פעם אחת ויחידה בכל התורה כולה. ויקרא משה אל זקני העם כתוב, ויקרא משה אל יהושע, ויקרא משה, אבל ויקרא משה אל כל ישראל, משה קורא לכל העם אליו פעמיים בלבד. כאן, סוף פרשת כי תבוא, לפני ניצבים וילך, כאן הוא הולך לסכם איתם עכשיו ממש, להיפרד, זה היה ממש לפני שמשה רבנו נפטר, לפני שנכנסו לארץ ישראל. ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אליהם, איפה יש עוד שמשה קרא לכל ישראל? הנה נדפדף, פרשת ואת חנן. זו הייתה ההקדמה למתן תורה. ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אליהם, שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי דובר באוזניכם היום, ולימדתם אותם ושמרתם לעשות, וכאן מתחיל אחר כך אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, עשרת הדברים. אז אם כן, יש פעמיים ויקרא משה אל כל ישראל. ועכשיו רבותיי, אם תסתכלו ברמב"ן, תגלו הפתעה. משה לא קרא פעמיים. זו הייתה אותה קריאה. שם, בפרשת ואת חנן, כשכתוב ויקרא משה אל כל ישראל, שם הוא דיבר איתם את כל מה שאנחנו קוראים פה היום, וכאן, כדי להדגיש שפה עכשיו הולך להיות הסיכום, פרשת ניצבים, התורה שוב מזכירה לנו במה דברים אמורים. מדובר על ויקרא משה אל בני ישראל שם, כשכולם עמדו, הוא לא קרא עוד פעם. זה הכל היה באותו מעמד. וכאילו לקראת סוף המעמד, עכשיו דופקים על הבימה, על השולחן, רבותיי, שימו לב, שימו לב, עכשיו הולך להיות הסיכום. אם כן, אז יש רק מקום אחד ויחיד בסך הכל בתורה שמשה רבנו קרא לכל ישראל. ועל זה כמשהו צדדי, אחר כך נטפל הלאה, יש משהו נורא מעניין. משה רוצה את כל ישראל, אז הוא קורא להם, למה שהוא לא ילך אליהם? אתם יודעים למי משה כן הלך? לקורח. וילך קורח, וילך משה אל קורח. והוא קרא לו, והוא לא רצה ללכת. אותה שאלה יש לי גם על הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים? הקדוש ברוך הוא קורא למשה רבנו מאות פעמים, ויקרא השם אל משה, וידבר השם, ויקרא השם אל משה, ויקרא, ויקרא, ויקרא. אל מי הקדוש ברוך הוא הולך? אל בלעם, ויקר, משה, הקדוש ברוך הוא מגיע אל בלעם. מה קורה כאן? את בלעם הרשע הקדוש ברוך הוא מכבד ומגיע אליו. את משה רבנו, בוא הנה, משה בוא אליי, בוא אליי. אם אני עכשיו נניח אני ארצה הסכמה על הספרים שלי מהרב הראשי, מהרב יצחק יוסף שליטה, אז אני אקרא לו אליי הביתה או שאני אלך אליו? ודאי שאני אלך אליו. אז מה זה כאן? משה קורא לבני ישראל והולך אל קורח. הקדוש ברוך הוא קורא למשה רבנו, והולך אל בלעם. את השאלה הזו לא אני שואל, אלא חכמי התוספות, בדעת זקנים מבעלי התוספות, והם אומרים על זה משל מאוד יפה, הזקנים בעלי התוספות. למלך בחצר הביוב עלה על גדותיו, היה צריך לתקן אותו, היה צריך לסדר אותו. הביאו שרברב שיודע לתקן שפחים כאלה, לעשות... ואז כשהוא הגיע לזה צומת, לשרברב היה ספק, אולי צריך להטות אותו לכיוון יותר כאן, לכיוון שמה, אבל בארמון, בחצר של ארמון המלך לא עושים דברים בלי רשות, אז אין ברירה, צריך לשאול את המלך. אז השרברב מתחיל ללט, הלו, תעצור, 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 אתה עם המגפיים שלך ישר מהביוב, המלך ירד אליך. אל תעלה למעלה, יש שם שטיחים עמוקים כאלה, מקטיפה. כך אומרים חכמי התוספות. כשהקדוש ברוך הוא קורא למשה, זה כבוד, לקרוא לבלעם, שבלעם יתקרב, מי יעלה בהר השם? ומי יקום במקום קודשו? נקי חפיים ובר לבב. אותו דבר עם קורח. קורח, אתה תגיע למעונו של משה רבנו? תחזור בתשובה קודם. תקן, לא תיקנת, הילדים שלך יעשו את זה כבר. אוקיי, לענייננו. בכל אופן, יש לנו כאן פעמיים ויקרא. משה קורא לכל ישראל ואומר להם, מה הוא אומר להם? תקשיבו מה הוא אומר להם. מה הוא אומר להם? אני אקריא לכם את רשי, מה אני אגיד לכם? רשי, תקשיבו, רשי הקדוש, תקשיבו טוב רבותיי. מה הוא אומר להם? קודם נקרא בפנים. הוא אומר ככה, אתם המסות הגדולות אשר ראו עיניך, והאותות והמופתים הגדולים מהם. יש כאן משהו מעניין, תקשיבו. קודם הוא מתחיל בלשון רבים. והוא אומר עליהם, אתם ראיתם את כל אשר עשה השם לעיניכם בארץ מצרים. אתם ראיתם. אתם ראיתם. ממשיך משה רבנו, המסות הגדולות אשר ראו עיניך, והאותות המופתים הגדולים מהם, לך, לא נתן לך. מה בהתחלה זה רבים ולאחר כך זה יחיד? קודם הייתה תמונה כללית. ראיתם, הבנתם, קלטתם את הפרינציפ, את הכיוון, את התמונה, יופי. עכשיו, בפועל, כל אחד ואחד, באופן אינדיבידואלי, לוקח את התמונה אליו, כמו שהוא מבין אותה, כמו שהוא רוצה אותה, כמו שהוא מתלהב ממנה. דוגמה לדבר, המרגלים. 12 מרגלים יצאו ממדבר סיני לארץ ישראל. כולם הלכו ביחד. כולם ראו אותו דבר, כולם ראו עם גדול, כולם ראו ענקים, כולם ראו פירות גדולים, כולם ראו לוויות, כולם ראו הכל. 10 מרגלים אומרים, הארץ לא טובה, אפס כי אז העם אי אפשר. 2 מרגלים אומרים, טובה הארץ מאוד מאוד. אף אחד לא שיקר. הם ראו ואמרו מה שהם ראו, והם ראו ואמרו מה שהם ראו. השאלה מה רואים? מה רואים? מה שמחפשים. וזה, כאן, וזה מה שכתוב כאן. בתחילה יצאו ממצרים, אז אתם ראיתם את כל אשר עשה השם לעיניכם בארץ מצרים. מה שהיה למצרים אתם ראיתם. אבל מה קרה לכם? לא מה קרה למצרים. מה קרה למצרים ראינו? מה קרה לכם? המסות הגדולות, וואו! מסות זה מסע, זה נס, זה התרוממות אשר ראו עיניך. זה כבר לא היה למצרים. מצרים ראו מכות, מצרים ראו תביעה, מצרים ראו אוי ואבוי. אתם ראיתם משהו אחר. דוגמה לכך רבותיי בפרקי אבות. תשימו לב, יש משהו מאוד מאוד מעניין בפרקי אבות, בפרק ה' משנה ד'. 10 מכות הביא הקדוש ברוך הוא למצרים במצרים, ו10 על הים. מה פירוש? זה לא אותם ה10? זה לא ברור. 10 ניסים נעשו לאבותינו במצרים, ואחר כך 10 מכות הביא הקדוש ברוך הוא למצרים במצרים. זה לא אותו דבר? 10 ניסים נעשו לאבותינו במצרים, ו10 מכות הביא הקדוש ברוך הוא למצרים. זה אותו דבר, מדובר על אותם ה10. לא, זה לא אותם ה10. זה אותם ה10, כן, אבל זה לא אותו דבר. בשביל המצרים זה היה 10 מכות. בשביל בני ישראל היו 10 ניסים. זה אותו דבר. אותה דם, צפרדי, הכינים, הרוב. אז מה זה דם, צפרדי, הכינים, הרוב? זה מכות או ניסים? תלוי למי. המצרים ראו בזה מכות. עם ישראל ראו בזה ניסים. יפה מאוד. אם כן, בואו ונתקדם הלאה. כל דבר השאלה איך רואים, וכאן רבותיי, אין ברירה, התחלתי מקודם להגיד את רשי ונזכרתי שלא הקדמתי, עכשיו אחרי הקדמה תקשיבו. אחרי שראינו, לא רק המצרים ראו, גם אנחנו ראינו. ממשיך הלאה משה רבנו ואומר, ולא נתן השם לכם לב לדעת, ועיניים לראות, ואוזניים לשמוע עד היום הזה. אחרי 40 שנה במדבר, זה דור חדש, דור שנולד במדבר, דור שנולד, משה רבנו היה הסנדק שלהם, אהרון הכהן היה מוהל, לא יודע מה, איך שזה הלך שם בערך. אחרי 40 שנה במדבר, לומדים את התורה עם משה רבנו ברמה הכי גבוהה, דור דעה. עכשיו מתחיל ליפול האסימון. אחרי 40 שנה, אין אדם עומד על דברי רבו אלא אחר 40 שנה. ולא נתן לכם לב לדעת, ועיניים לראות, ואוזניים לשמוע עד היום הזה. תקשיבו רשי. עד היום הזה, מה זה עד היום הזה? שמעתי. רשי אומר, שמעתי, זה דרשה, והוא אוהב אותה, אז הוא מצטט אותה. שאותו היום שנתן משה את ספר התורה לבני לוי, בפרק למד א', כתוב שם, שהוא נתן אותם בסוף הפרשה ממש, לא, זה גם בפרשת ניצבים, בסוף ניצבים, סליחה, נתן לבני לוי, והתנה אל הכהנים בני לוי, כך כתוב את התורה הזאת, באו כל ישראל לפני משה, ואמרו לו, משה רבנו, אף אנו עמדנו בסיני וקיבלנו את התורה, וניתנה לנו, ולמה אתה משליט את בני שבטך עליה? גם אנחנו רוצים תורה. אומר משה רבנו, הנה, עכשיו נפל לכם האסימון, שאתם מבקשים יותר ממה שבאופן עקרוני מגיע לכם, אתם מבקשים רוחניות, אתם רודפים, זה נקרא לב, איך כתוב שם? לב לדעת, עיניים לראות ואוזניים לשמוע. רבותיי, לחתול אין לב לדעת, עיניים לראות ואוזניים לשמוע? ודאי שיש, אבל מה לחתול יודע? שיש קצת אוכל בפח השפעה. מה האוזניים שלו שומעות? רחש של עכברים שהולכים בקצת. מה האוזניים שלו, מה האף שלו? זה... לנו יש לב לדעת, עיניים לראות ואוזניים לשמוע, איזשהו תדר אחר, תדר חדש, תדר שצריך לחדד, 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 לחדד את העיניים, את הלב ואת האוזניים בשביל לקלוט אותו. על התדר הזה, אומר משה רבנו, עכשיו אני יודע שיש לכם אותו. רבותיי, על התדר הזה אני רוצה טיפ טיפה לגעת, מכיוון שאנחנו עכשיו באלול. יש איזה תדר של עיניים לראות, לב לדעת, עיניים לראות ואוזניים לשמוע. זה משהו דקיק. אני אתחיל עם סיפור. תשמעו סיפור. הלכתי פעם ברחוב, ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, שם בערך באזור של רחוב ירושלים, קצת לפני כן, וראיתי איזה לוויה קטנה אחת, פשוטה של איזה 15 אנשים. בדיוק עמד נער צעיר, אולי אברך צעיר, משהו ככה בגיל 17-18, עמד ליד הבימתה ודיבר, ספיד. אז נעצרתי לשמוע, לא מכיר את האיש, לא ראיתי מודעה, הייתה שם משהו איזה שם. אחר כך ביררתי, הסבא הזקן הזה היה גר כל ימיו בטבריה. כשהוא כבר היה נורא נורא זקן ותשוש וישיש וקשיש, הוא בא לגור אצל הבן שלו, אצל הבת שלו, שם ברחוב רבי עקיבא. שם הוא נפטר, ומשם יצאה הלוויה, והמספיד, זה היה נכד שלו, והוא אומר ככה, סבא היה גר בטבריה, והוא היה חסיד קרלין, והוא נהיה אלמן לפני כמה שנים, ולא רצינו שהוא יגור לבד בבית, אז היה תורנות, כל פעם נכד אחר, גרנו, למדנו שם באזור, לא יודע איפה למד שם, יש ישיבת קרלין בטבריה. אולי לא למד בקרלין, לא יודע. רבו ישראל, מה שאני לא יודע, אני לא יודע. אולי יודע, בחדר למדנו שם. ואני, היה לי תורנות מדי פעם. כל אחד היה שבוע, בלילות, ביום הלכנו ללמוד, בלילה ישנו עם סבא. ביום שישי, הלימודים קצת חופפים בישיבה. ככה, חלק באים, חלק נוסעים לרבה, חלק נוסעים הביתה. אני נשארתי אצל סבא. ראיתי את הסדר עבודה שלו ביום שישי. זה היה משהו מדהים. הוא קודם כל שמר את כל המנהגים מהימים שסבתא הייתה חיה והבנים היו ילווה והיה שולחן של שבת גדול. כל המנהגים. אז הוא הכין, הוא בישל כל שבוע צ'ולנט. הוא בישל דגים, בישל מרק, והיה הולך לשוק גם כן לקנות את הפיסוחים, גרעינים, הבטיחים, לא יודע מה, שקדים, אגוזים, או הנה קשה בשבת אחרי צהריים. כל שבוע. והסדר שלו היה נורא מעניין. הוא היה קם מוקדם מוקדם בבוקר, הולך למקווה, אחר כך הוא אומר תהילים, אחר כך הוא משרי את השועית, אחר כך הוא הולך לשחריס, אחר כך הוא מכין לעצמו ארוחת בוקר, אחר כך הוא אומר שניים מקרא ואחד תרגום, ואחר כך הוא הולך לעשות קניות, ואחר כך הוא לומד דף היומי, ואחר כך הוא עושה, לא יודע מה, ואחר כך הוא לומד, סדר נורא מסודר, אחר כך הוא לומד חוק לישראל, ואחר כך זה בקיצור נורא 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 מסודר, כמו שעון, טק, 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 טק. שמתי לב משהו נורא מעניין. כשאני מגיע לישיבה ואני מתיישב ללמוד, אז אורחות לי איזה 4 או 5 דקות להתרווח, למצוא את הזווית של הכיסא, המעברר מול הראש בדיוק, הגמרה, לא, זאת אני לא אוהב, זאת יש לה כריכה רכה, ואני אחפש אחרת. בקיצור, אחר כך, רגע, איך שהתיישבתי, נזכרתי שאת הקפה של הבוקר עוד לא שתיתי, כל מיני כאלה דברים. הסבא הזה, זה היה מדהים. טק, 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 טק. גמר במטבח, ישב על יד הספר, כאילו כבר יושב כאן 3 שעות. גמר עם הספר, יושב במטבח, כאילו כבר 30 דקות שם. הכל הלך, טק, טק, טק. המעברים האלה היו מדהימים, ככה מספר הנער. טיק, 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 כל דבר במקום בזמן. אז שאלתי אותו פעם, סבא, איך אתה עושה את זה? איך המעבירים האלה? מהמטבח לספר, מהספר לשוק, מהשוק בחזרה לספר, מהספר שוב לשוק, למטבח, טק, טק, איך אתה עושה את המעברים האלה כל כך חדים? ענה לי הסבא, ככה מספר בחוצ'יק צעיר על סבא זקן חסיד קרלין שנפטר. ענה לי הסבא ככה, בני היקר, אני לא עושה שום מעברים, אני לא עובר שום דבר, אני כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, עושה מה שהקדוש ברוך הוא דורש ממני. אני עושה מה שצריך לעשות כל הזמן. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה מה שאני עושה. אין לי שום מעבר, שום מעבר. אני לרגע אחד לא עובר משלב לשלב. מה שצריך עכשיו, זה מה שאני עושה. יפה מאוד. עכשיו, עם התובנה הזו, בואו ונמשיך הלאה. מתי יכול להיות שאין מעברים בין הלישון לבין לרוץ לתפילה? מתי שיש לב לדעת, אוזניים לשמוע, ועיניים לראות. כל הזמן אני יודע, הלב רואה, מרגיש, הולכים תמיד בכיוון, נכון. יש מטרה ממוקדת ואני עושה אותה. כל הזמן. בשביל זה צריך אבל שיהיה לב. ואני רוצה לספר לכם סיפור מה זה נקרא לב. מה זה נקרא לב שומע? לב מרגיש. אתם שמעתם על AI, אוי אוי אוי, החלפתי. זה כתוב בעברית, אז זה קפץ. זה קפץ לעברית, AI זה בינה מלאכותית. אספר לכם סיפור שכבר סיפרתי אותו כאן פעם אחת על הבינה המלאכותית, הוא חשוב בשביל ההמשך. הרבה לפני שהומצאה הבינה המלאכותית, הרבה לפני שדיברו עליה, אולי לפני 30 שנה, מתי שהתחילו בבר אילן לעשות את התוכנה הזו שקוראים לה מאגרי, איך קוראים להם שם, פרויקט השוט. שוט זה ראשי תיבות שאלות ותשובות, פרויקט השאלות ותשובות. הושיבו אנשים שהקלידו המון 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 שאלות ותשובות בהלכה. ועכשיו הגיעו כמה אנשים, וניסו, לא בבר אילן, משהו ניסיון פרטי של איזה קבוצה של אנשים שלומדים הוראה, ומטבע הדברים גם מחפשים תמיד בבר אילן איך הם מתייחסים שם על הנושאים האלה. החליטו לעשות מבחן לבר אילן, למחשב, לא מחשב שלו, מחשב שלפני 20 שנה, לא יודע כמה, יותר אולי. מתי שהיה, לא יודע, תלמדו היסטוריה, 15 שנים. שאלו את המחשב האם מותר לחתוך שקית חלב עם סכין בשרית. שהמחשב יחפש בכל המאגרים שלו, מה דעתו על בשר, חלב, תערובת. כן, המחשב חיפש, ונתן, עוד לא הנפיק תשובות, הוא ביקש הבהרות. הוא שאל, האם הסכין הייתה חמה? האם הסכית היא בת יומה? האם יש שמנונית על הסכין? האם החלב נקרא דבר חריף? האם החלב היה חם? עוד כמה שאלות עברה כדי למקד את השאלה בדיוק, להביא את התשובה הנכונה. רבותיי, מה שהמחשב ענה, אני לא יודע ולא חשוב, אני יודע שכן, לא חשוב, לא זו השאלה. השאלה היא שהאנשים האלה, אחרי שהם שמעו את זה, זה הסיפור היה, אני חושב, לא יודע איפה, כן. אחרי שהם שמעו את זה, הם אמרו, בוא נשאל אנשים ברחוב, מה דעתם? האם מותר לחתוך שקית חלב עם סכין בשרית? פגשו ילד מחיידר, אולי ילד של אחד האלה שבוחנים שם, והילד אמר, מה? עם סכין בשרית? לחתוך חלב? איך אפשר בכלל? את האיך אפשר הזה אין למחשב. המחשב אתה שואל והוא עונה, מה זה איך אפשר? תחתוך. סיפרתי את הסיפור הזה לפני קבוצה של כמה תלמידי חכמים. אחד מהם יושב ועושה שימוש. שימוש זה סטאז' אצל רב גדול בירושלים. כלומר, כל רב שהוא מקבל הוראה ודיין שהוא מקבל אישור, צריך גם לעשות סטאז' אצל רב אחר, לשמוע את השאלות, את התשובות, את הלבטים, את הדיונים. אז האברך הזה אמר לי, אתה סתם מלכלך על המחשב, אני בטוח שגם הרב שאני עושה אצל שימוש, וזה רב גדול בירושלים, הוא לא אמר לי, מי זה רב גדול בירושלים? אני בטוח שאם אל הרב הזה שאני בא אליו, תבוא, כזו שאלה, סכין בשרית, שקית חלב, הוא יברר, הוא יבקש בירור, הוא יבקש הבהרות, אז מה אתה מלכלך על המחשב? התשובה היא, רבותיי, זה נכון. הרב הזה שהוא יושב על, כדיין, הוא צריך לפסוק הלכה. אבל כשהרב הזה היה בן 5, כשהיו שואלים אותו כזו שאלה, הוא היה גם אומר איך אפשר. איך אפשר זה הלב להבין, עיניים לראות ואוזניים לשמוע. הלב רואה, העיניים רואה, הלב מבין, העיניים רואות, והאוזניים שומעות לא את מה שאנחנו רואים בעיניים הפשוטות. זה העיניים של המצרים, המצרים ראו 10 מכות. בטח, זה לא לב רואה, לא לב מבין ולא עיניים רואות, זה כלום, זה חמורים, חתולים, תרנגולות, כולם רואים. יותר טוב מאיתנו, יש עופות בשמיים שבמרחק 3 קילומטר רואים עכבר על הרצפה, אתם יודעים מה זה? זה כמו שאתה במרחק קילומטר תקרא עיתון באותיות של עיתון. איזה עיניים, לנו יש עיניים לראות? בקושי מטר, יש עיניים בעולם. זה לא עיניים, עיניים של נץ, בטח הם רואות, מה הם רואות? עכברים, מה עוד הוא רואה? כלום, זה מה שמעניין אותו. יש עוף נקרא רעה, למה רעה אומר רשי בפרשת ראה? כי היא רואה, מה היא רואה? עומדת בארץ ישראל ורואה נבלה בבבל. היא מוכלת נבלות. עין חדה כזאת, כמו של נץ, של נשר. היא רואה איזה חתול מת, פגר בבבל, מרחק של לא יודע מה, 30 קילומטר, 20 קילומטר. אתם מבינים איזה עוצמה של עיניים ולמה היא מנוצלת? יש לו עיניים לראות נבלות. תח! לנו צריכות להיות עיניים לראות אור. לראות אור, אור מתחת, אור, אור, אור באלף, מתחת האור בעין. יפה מאוד. אם כן, לנו יש את הלב רואה, אזניים, אני רוצה להתקדם עם זה, אבל זה ילך קצת לאט, למה? אני אגיד לכם למה, כי יש לי עוד הקדמה, ואני כבר גמרתי שליש מהזמן שלי, אז מה יהיה? תקשיבו. אני אקריא לכם קטע ממדרש רבה על איכה. איכה ישבה בדד, זוכרים לפני חודש, היה 9 באב, קצת יותר מחודש. לפני חודש כבר היה לנו 15 באב היום. בכל אופן תקשיבו, יש פסוק בספר איכה, גדר דרכי בגזית. גזית זה אבנים גדולות, למי שזוכר מסכת בבא בתרא, גזית זה האבן הענקית הזאת ששמים בשורה הראשונה, מעלה האבנים יותר קטנות, האבנים שאנחנו רואים בכותל זה אבני גזית. נכון, בניין פרטי של בית לא עושים עם כאלה ענקיות, אבל עדיין גזית זה הבסיס, השלוש, 4 שורות הראשונות של הבניין עושים עם גזית. ואחר כך מתחילים ליישר עם אבנים יותר צרות מבחוץ זה ישר, מבפנים זה כמו מדרגות. ואז יש כמו מדפים בתוך הבית, מדפים מאבן. תקשיבו, גדר דרכי בגזית, אני מקריא קטע בארמית, מה אני אעשה? אני אתרגם אותו. לפני החורבן, לפני שהקדוש ברוך הוא גדר את דרכי בגזית, הדרכים היו ישרות, הדרכים היו פתוחות, לא היו... גדר דרכי בגזית, זה נקרא שאבנים גדולות, סלעים ידרדרו באמצע הדרכים וצריך ללכת סחור סחור סביב סביב, כמו כשרוצים לחסום, לחסום מעבר, בטרקטור ושם אבנים ענקיות שמכונית לא תוכל להזיז אותנו. אז הקדוש ברוך הוא גדר דרכי בגזית, ואין לנו מעברים ישירים. זה מה שכתוב כאן, ואומרים חזל דרשה. בנות לוד, איפה זה לוד אתם יודעים? שדה התעופה. בנות לוד היו לשות איסתן, לכבוד שבת קודש היו לשות עיסה, לשות חלה, ועולות לירושלים ומתפללות בבית המקדש, ויורדות, חוזרות בחזרה הביתה, עד שלא החמיצה העיסה. עיסה מחמיצה בכמה זמן? ב-18 דקות, 20 דקות, ביום קר, חצי שעה, שעתיים. הדרכים עוד לא היו גדורות בגזית, אז אפשר היה להגיע מלוד לירושלים, צ'יק צ'ק, ולחזור עוד יותר צ'יק צ'ק, ולהספיק גם להתפלל וגם לאפות את החלה לכבוד שבת. אני לא שואל אתכם כרגע אם זה יכול להיות, אם זה אפשרי או לא, אני מקריא. כי לשאול, אני רוצה, אבל רגע. ממשיכה לה, בנות ציפורי. אם ציפורי זה שם מעל טבריה של היום, אז השאלה היא נורא קשה, אבל יכול להיות שלכל שבט היה את הציפורי שלו. יכול להיות. כמו שיש ציפורי בכפר, וזה בכפר חסידי, קיבוץ חפץ חיים. בנות ציפורי הוויין סלקן היו עולות לירושלים לבית המקדש ושבחן בבית מקדשה, משבחות בבית מקדש, ולוהה וברנש קריץ לתאנה, אף אחד לא יספיק לקטוף את התאנים מהעץ שלהן קדמי מינון לפניהם, תאנים צריך לקטוף כל בוקר, נוצר תאנה יאכל פריה, בתאנים אין קטיף בציר כמו בענבים ותפוזים, כל יום מבשילות כמה תאנים, אלה שאתמול היו קשות, היום הן טובות, אם תשאיר אותן למחר, הן כבר יהיו קווצ'ים תולעים. אז צריך כל יום, כל יום, כל יום, לקטוף את הטענים של היום, עדיף תמיד בבוקר, כי אז במשך הלילה הם הספיקו קצת להבשיל, והשמש של היום עוד לא עשתה מהם יותר מדי רכות. וזה נקרא ממגד תבועות שמש, ממגד הכוונה מצד, מגד המשובח, תבועות שמש, הכוונה מצד מזרח, השמש, שם התבועות. אוקיי, אז הן היו הולכות לירושלים, לא הלכו בלילה, אין כזה דבר. לעולם יצא אדם בכי טוב. הולכים בבוקר, מתפללים וחוזרים, כותפים תאנים בשש בבוקר, בשבע בבוקר. זה מה שכתוב כאן. ואם ציפורי זה אליה טבריה, אז גדר דרכי בגזית. הלאה. היי ספרה דמגדלה. הבלקוירה של העיר מגדלה, כנראה שזה מגדל, גם כן אליה טבריה. הווה מסדרה קנדילי את המנורות של הבית המקדש של בית הכנסת. בכל ערב שבת היה מסדר את הבלקוירה. סליק עלה לבית המקדש, שיבח ונחת, חזר ומדליק יתון והדליק את הנרות. ואית דאמרי, יש אומרים שספרה הווה היה סופר אחר, כלומר עוד פעם מכין את הדרשה, את פרשת השבוע לקרוא אותה. בכל ערב שבת הווה סליק עולה, ופשיט סדרה, קורא את התורה, בתורה, בבית מקדשה, ונחית, וחוזר, ושבית בביתה, ועושה שביתה בבית. יש עוד סיפור אחד ויחיד, אחרון, הפוך מכולם, ואחר כך ננתח אותם, ונראה מה זה לב, מבין, עיניים רואות, ואוזניים לשמוע. תקשיבו, הסיפור הבא, הוא הכי מרפסן איגרה, ואחר כך ננתח אותם. עובדה הווה, סיפור היה, בחד בר נש, בר נש, בר בן נש, בן אדם. בר איזה בר נש שהוא, בר נש זה בן אדם. חד אבי בחד בר נש, דהווה קאי ורדה, הוא עמד וחרש. ארקת טוריטי, הפרה ברחה לו, השתחררה מהעול ורימה שתי רגליים קדמיות ושתי רגליים אחרות, ונתנה, עשתה ויברח. נפק, רדף אחריה. והיא נכנסה לתוך איזשהו שביל, משהו לא ברור, והוא הגיע אחריה לשביל הזה, הוא מסתכל שם מסביב, הוא לא יודע איפה הוא נמצא, הוא לא מכיר את המקום הזה. אמר לו, הוא אומר לאנשים מסביב, כדו, איפה אני? אני לא מכיר את המקום. אמרו לי, בעידנה איסטרטיה, אתה נמצא בארץ בבל, במקום שנקרא איסטרטיה. לשם הגעת, בעידנה איסטרטיה, עתת. איך אני אגיע לכאן? טוב, איך חוזרים? את הפרה הוא תפס, איך חוזרים? אז הם הראו לו את הדרך פה שם, ולא מצא את הדרך. ואז הוא קרא על עצמו את הפסוק הזה, גדר דרכי בגזית, נתיבותיי איבה. שימו לב, לא ברור פה שום דבר. יש סיפור עם בר ברב דחד יומה, שהיה הולך שלושה חודשים מירושלים, סליחה, מבבל, לטבריה ללמוד בישיבה של רבי יוחנן וחוזר שלושה חודשים וקראו לו בר בירב דחד יומה. דרך מארץ ישראל לבבל זה שלושה חודשים. הדרך מהגליל לירושלים זה 15 ימים, 10 ימים. ככה צריך לתת זמן לאנשים שמצאו מציאה, שאנשים שגרים רחוק יוכלו ללכת הביתה ולחזור בחזרה ולבדוק אם חסר להם וללכת בקיצור 15 ימים. אנשים בימים ההם היו הולכים בערך 30 קילומטר ביום. זה הקצב היה. קצב הליכה נורמלי, אף אחד לא רץ, לא עושים מסע קומטה, רוצים גם מחר לרוץ, וגם מחרתיים ללכת, אי אפשר לקרוע את עצמך יום אחד, ואחר כך 3 שבועות לנוח, יום יום הולכים בממוצע 30, ואם זה כביש ישר, בלי עליות וירידות, ובלי אדמה ובלי חול, אז הולכים 35 קילומטר ביום. מירושלים עד מגדל, זה בערך 150 קילומטר ויותר. אי אפשר לעשות את זה ביום אחד, אי אפשר לעשות את זה ביומיים, גם אם אין דרכים בגזית, וגם אם יש כביש ישר, ישר, יש כל הדרך כביש הסרגל, עם רמזורים, הכל ירוק לפקודתך, אפילו באופניים, אתה נוסע על 17 קילומטר לשעה, אתה לא יודע לרוץ על 17 קילומטר לשעה, גם עם אופניים חשמליים, אתה לא תעשה את זה ביום. אין כזה דבר, ובשעה, שעתיים, החמץ עוד לא, הבצק עוד לא יחמיץ, ואתה כבר בחזרה. מה כתוב כאן? אבל רבותי, כתוב כאן, כתוב, זה מה שכתוב, אני הקראתי באיכה רבה, גימל, גימל, תקראו את זה בפנים אם אתם לא מאמינים, אז מה כתוב כאן? לא כתוב כאן דברים פיזיים, פיזיים לכל דבר יש את המחלקה שלו, כתוב כאן דברים נפשיים, תוך כמה זמן אתה מצליח להגיע מהעיסה שלך, להרגיש שאתה עכשיו ממש בכותל המערבי בירושלים בבית המקדש. יו, קודם צריך שעה מסילת ישרים, אחר כך שעה ללמוד את יסוד ושורש העבודה על ענייני תפילה, להלהיב, 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 תוך 3, 4, 5, 6 שעות, שבועיים, לא יודע מה, אתה בסוף יכול להגיע לזה תפילה חזקה, כמו שאנחנו באמת עושים בנעילה. יום שלם בבית הכנסת, שמע ישראל, ברוך שם, כבוד מלכותו, ועוד כמה שם מלך, השם מלך, ועוד ועוד, אדור, נעשה הליכות, וכמוד ועוד, עד שבסוף, בסוף אנחנו מתרוממים, מתרוממים, בנעילה אנחנו כבר מלאכים. יום שלם התרוממנו, מתחילת ראש חודש אלול התחלנו להתקדם לשם. זה היום, כי גדר דרכי בגזית, אבל כשבית המקדש היה קיים, טק, אתה בבית המקדש, טיק, אתה בחזרה בבצק, פק, אתה מדליק נרות, טיק, אתה קורא את שתיים מקרא ואחד תרגום בבית המקדש. המעברים היו בשנייה, כי כל הזמן היה שיביתי השם לנגדי תמיד. זה לא חשוב אם אתה נמצא בבצק, או שאתה נמצא בעץ תאנים שלך, ופתאום הגברת הנערה בעץ תאנים הזאת נעצרה, וואי, עכשיו ראיתי משהו יפה, היה משהו טוב, נזכרתי משהו טוב, לא יודעת, אני חייבת, חייבת להגיד איזה נשמת כל חי, אבל אמיתי, 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 כמו בבית המקדש. מה הבעיה? סובבי את הראש לכיוון ירושלים, ותגידי, לא, לא כאן, אני רוצה להגיד איזה אמיתי. תגידי אמיתי, ברגע. לב לדעת, עיניים לראות, אוזניים לשמוע. זה היה לפני שנחרב בית המקדש. היו שערים פתוחים. מי מדבר על קילומטרים? מדברים על טריליונים, טריליונים, שנות אור, מרחקים של אוויר, של אור, של קדושה. אבל אחר כך זה בדיוק להפך. האיש הזה חרש עם הפרה. ופתאום היא ברכה לו, רדף, רדף אחרי פרה סוררה, אחרי ככה כל מיני יצרים, טרח, עד אסטרטיה הוא הגיע, מה זה אסטרטיה? העיר הכי גדולה שיש בבבל, מלא אורות, מלא צעצועים, מלא קשקושים, פאק, ברגע הוא שם, עכשיו הוא רוצה לחזור, לחזור מהעיר הגדולה, בחזרה לבית המקדש, צ'י, נו, זה אפשר? אי אפשר, גדר דרכי בגזית, שבוע שלם, לך עכשיו, תעשה שבועיים חופש מהישיבה, סליחה, מהבית, מהאישה, מהילדים, לך לאיזה ישיבה בירושלים, ישיבה של בעלי תשובה, ישיבה של מקובלים, לך להיות, לא יודע, מהמסטויפפים, הראשונה במלכות, בבלז, ושב שם איתם 10 ימים, כל היום להיות ככה, מהאויבדים, מהיושבים בבית, ליד הרבי, ותתחיל, עד שתצליח תוך שבוע, שבועיים, שלושה, חודש, חודשיים, לחזור בחזרה לרמה שהיית לפני שהפרה סחבה אותך לחוץ לארץ. כל כך פשוט. יפה. מה קורה כאן? מה קורה כאן? אנחנו, זה מה שאומר משה רבנו. אני ראיתי פתאום שיש לכם לב לדעת. עכשיו אני שמח. הוא שמח, אומר, וואי, לא נתן לכם להכיר את חסדי השם ולהידבק בו עד היום הזה. מה היום קרה? היום ראיתי. אתם מחפשים מצוות. אתם שמה. אם אתם שמה, בקלות תוכלו להגיע אל המצווה, ובקושי תצליחו להתנתק ממנה. להפך ממה שקורה אצל מה שחזל מכנים תינוק הבורח מבית הספר. תשאלו מורה, מורה בבית ספר. יש צלצול, הפסקה נגמרה. הילדים משולהבים ממה שקורה בחוץ, גוררים את הרגליים לאט לאט לכיתה, אבל עוד לא גומרים, רגע, אבל הגולה שאתה גלגלת היד שלי, לא נכון, אבל זה נכנס, זה לא נכנס לבור, השלישית היד שם, הרביעית אתה לא ראית, בדיוק משהו הפריע, הם עוד 10 דקות רבים על מה שהיה בחוץ, במגרש, בחצר, ולא הספיקו, אם זה היה עם הגול, עם הגולה, עם הגוגו, אם לא חשוב מה, הם עוד שם. עכשיו לאט 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 צריך להרגיע אותם. תוך 15-20 דקות טוב, הם פה מתחילים להוציא את הסידורים ואת החומשים ואת הספרי דינים, לא יודע מה, את הגמרות, המשניות, תלוי באיזה גיל. אוי וי וי, ופתאום יש צלצול, הפסקה. תוך על פית השנייה, הספרים סגורים בילקוטים, וכל הילדים בחוץ. זה נקרא תינוק הבורח מבית הספר. יש מצבים הפוכים, כשהלב מבין, העיניים רואות, האוזניים שומעות. היציאה מבית המדרש נסחבת, רגע, את הרמב"ן הזה עוד לא הבנתי. מה, אני לפעמים, אצלנו יש בבית הכנסת שלנו, יש מנחה כל יום ב-1:20, 1:15, לפי הזמן של מנחה גדולו. ויש שם הכולל שגומר ב-1. חלק מהאבריחים של הכולל נשארים למנחה ל-1:15, וחלק נשארים לגמור ללבן את הנושא, לא נכון, כן נכון, כן נכון, לא נכון, זה לא נכון, בוא תראה מה כתוב כאן, לא הבנתי, לפעמים יושבים שם גם עד שתיים, לא בגלל שהם לא ממהרים הביתה, בגלל שהם לא יכולים להיפרד, לא יכולים לקום מהספר. לב מבין, עיניים רואות, אוזניים לשמוע. צריך להבין את זה, לראות את זה. ועכשיו רבותיי, מה אנחנו עושים עם כל זה בקשר לאלו? נעשה לכם הפסקה קטנה, ונעשה בעזרת השם, שגם לנו, גם לנו, גם לנו יהיה ריבונו של עולם, תן לנו לב מבין, עיניים רואות, אוזניים לשמוע. ריבונו של עולם, בואו נעשה את זה בקצר צרה, אבל יש לי שאלה רבותיי. בחודש אלול נפגשים שני דברים שלכאורה אין ביניהם שום קשר. בחודש אלול, סליחות, נכון? נכון שהאשכנזים אומרים רק בשבוע האחרון סליחות, אבל זה חודש הרחמים והסליחות גם בשביל האשכנזים. תוקעים בשופר, אומרים לדוד השם מורי ואישי. את הסליחות האשכנזים עושים אחרת, אבל יש. ואצל הספרדים קמים בשלוש בלילה, ושרים כל יום סליחות. חודש הרחמים והסליחות. אבל חודש אלול הוא עוד משהו. מתוך השב דנחמת, שבעה שבועות של הנחמה, חמישה מהם, חמישה שבועות בערך, לפעמים יוצא פחות, לפעמים יותר, הם בחודש אלול. שניים מאחרי תשעה באב עד ראש חודש אלול. כלומר, חודש הרחמים והסליחות זה גם בתוך חודש הנחמה. האם יש קשר בין נחמה לבין תשובה, או שבמקרה שני דברים שאין להם קשר ביניהם, שני דברים שונים לגמרי, נפגשו באכסניה אחת. כמו ששני אנשים עולים לאוטובוס, אחד כאן, אחד שם, אין ביניהם קשר, אחד נוסע לפה, אחד נוסע לשם, נפגשו. או שיש קשר. אז רבותיי, אנחנו יודעים, אחרי שובי ניחמתי, כך אומר הנביא, אחרי שאני חוזר בתשובה, קולט שטעיתי, קולט שמשהו לא בסדר, ניחמתי, מה זה ניחמתי? הצטערתי. אז יש איזה משהו מצלצל פה עם נחמה, עם תשובה, נכון? בשביל זה, בואו נראה מה זה נחמה. דיברנו על זה כבר מיד אחרי תשעה באב, דיברנו כבר יותר מפעם ופעמיים, מה זה נחמה? מה שקשור לענייננו, נחמה על נוח, קראו לו נוח, לאמור זה ינחמנו. אז לכן קראו לו נוח, למה לא נחמן? למה לא מנחם? למה לא נחום? למה לא תנחום? למה נוח? כי לפני הנחמה צריך לעצור. מה זה לנחם? מה זה לנחם? בן אדם נפטר לו קרוב משפחה, ואתה בא אליו, איפה הוא נפטר? בן כמה הוא היה? הוא סבל? איזה מחלה הייתה לו? יש רקע במשפחה? זה לא לנחם, זה אולי לברבב לו את השכל לעוול, כדי שהוא לא יחשוב כל הזמן על הצרות שלו, אז אתה מסיט לו את המחשבות לדברים אחרים. אז על מה תדבר איתו? על קונפקציה, על חנויות בגדים בתל אביב? אתה מדבר איתו על דברים שקרובים ללב שלו, הסבא נפטר, האמא נפטרה, מדברים על הנושאים האלה. אבל זאת לא נחמה. זה רק ככה, להוציא אותו מהמחשבות הפרטיות שלו. בסדר. מה זה נחמה? מה זה נחמה? בואו אני אספר לכם סיפור קטן. הלכתי פעם לנחם משפחה שנהרג להם ילד בפיגוע שהיה בערב פורים, עשרה בצום תענית אסתר, נהרג להם ילד חודש לפני בר מצווה. אני לא רץ מאבלים לאבלים, שאני לא מכיר, אני לא יודע, אף אחד לא קורא לי, אבל שמה קראו לי, אחד מקרובי המשפחה שלהם, אמר בוא, האמא נורא שבורה ורצוצה, בוא תנסה לדבר אל ליבה. הגעתי לשם, אנשים חמודים, גרים בתל אביב, אנשים טובים, ילד קטן, בן זקונים שלהם, להורים מבוגרים יחסית. מה אני אגיד להם? הם לא רוצים לשמוע כלום. תוציא את המת מהקבר, זה הכל מה שהם רוצים. והם אמרו לי, הרב, כבר הרבה רבנים היו כאן. מה אתה יכול להוסיף? אמרתי, תשמעו, אנשים טובים, אנשים לבבים, אפשר לדבר, תשמעו. אני יודע, אני יודע שאין מה לדבר. באמת אין מה לדבר. מי אמר שבאתי לדבר? באתי לשתוק. אבל סיפרתי להם על נוח. מה זה נוח? לעצור. הרי בסך הכל מה שאנחנו יכולים לעשות זה ללכת לקחת טוריה, ללכת לבית הקברות, לחפור את הקבר ולהוציא את הילד, נכון? זה הדבר היחיד שאתם רוצים. אבל זאת לא אופציה, זה לא פתרון, זה לא אפשרות, אין כזו אפשרות, זה לא המצב. כלומר, אנחנו עכשיו צריכים להבין, זה מצב נתון, זה מה יש. מה עושים עם זה? הנחמה, אם אני יכול לדעת מה עושים עם זה. אז קודם כל, הדבר ראשון שעושים זה, לצאת אמרתי למשל, קחו סידור, סידור עולה 10 שקלים, 12 שקלים. כותבים סידור לילוי נשמת הילד, שמים בבית הכנסת. זה מתנה. הילד עומד למעלה וקיבל מתנה מההורים. משפחה, דש, וואי, הוא אוהב את זה. זה נחמד לו. כל ילד שלומד בישיבה מחוץ לבית, ביום שישי שעובר האוטובוס בישיבות, כל הבחורים מקבלים חבילות מהבית, הם שמחים. מה זה חבילה מהבית? במבה וביסלי. הוא יכול לקנות את הבמבה וביסלי אצלו, שגם יש מקולת בישיבה. לא, מהבית. אז מהבית הילד מקבל חבילה, זה שווה. אבל בעיקר, בעיקר מה שהנחמה היא, לשבת ולחשוב איך קוראים לזה בווייז, חישוב מסלול מחדש. בואו נתחיל לחשוב מה לעשות כאן עכשיו. עכשיו, אני לא רוצה לדבר עכשיו הרבה על נחמה, מכיוון שזה ארוך, וזה לא הזמן עכשיו, אני רוצה להגיע לתשובה. בדיוק אותו דבר זה תשובה. תשובה זה לא עכשיו, לא יודע מה, חישוב מסלול מחדש. מה פירוש חישוב מסלול מחדש? למשל, חז"ל אומרים, שמי שעושה תשובה מאהבה, הזדונות הופכות להיות זדון. הזדונות הופכים להיות זכויות. איך זה יכול להיות? בן אדם היה פעם קצת רעב, הוא הגיע לאיזה חתונה של מישהו ככה, קרוב משפחה, לא דתי, ובבופת, בכניסה, היה שם קצת ויסקי ווודקה וזה, והוא שתה והתערבב, היה מצוין בראש, ועכשיו הוא נמצא בחתונה, והמלצר מגיש שם הדברים שנראים לא קשרים, ממש נראים לא קשרים, אבל הריח מגרה, הוא קצת רעב, והוויסקי בראש מברבב. אז הוא לוקח ככה, לא שיפוד, שיפודל, קטנצ'י כזה, שיפודני, קטן, 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 ולוקח אותו מהר, 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 בולע, שהקדוש ברוך הוא לא יראה, מהר, מהר לעשות את זה. חוזר הביתה, הוא מבין שהוא לא עשה טוב. לאכול משהו, לא בטוח שזה היה טרף, אבל זה היה נראה הקשרות שמה ברמה רדודה ומטה, מתחת רדוד. אז מה הוא עושה? למחרת, סלח לנו, אבינו, כי חטאנו, מחל לנו, כי פשענו, אני אכלתי אתמול אוכל, לא קשר, השם ירחם עליי. מה יקרה עוד פעם? ששוב יקרה כזה דבר, הוא שוב יאכל, ושוב יבקש סליחה. כדי שזה לא יקרה, אני צריך להבין קודם מה הייתה כאן הבעיה, איך זה קרה. אני צריך קודם כל להבין למה יש לי פתיל כל כך קצר. אני צריך להבין למה יש, אין לי בלמים. למה, למה, למה אני ראיתי משהו והתברבב לי. איפה שתי פסיעות קודם לא נעצרתי, לא כשהשיפוד היה ממש ממש מתחת אף שלי. זה לפעמים מדי מאוחר. שתי פסיעות קודם מה לעשות. ברגע שאני אבין מה אני יכול לעשות שתי פסיעות קודם, יש אנשים שיודעים מה הם עושים, הולכים הבית, אוכלים שש פרוסות לחם עם חמאה ומרגרינה וחביתה. מגיעים סביים, השיפוד כבר לא מדבר אליהם. כרגיל אני אוכל ארוחת ערב שתי פרוסות לחם, אבל כשיש חתונה מגרה ואני לא בטוח מה המצב שם, שש פרוסות, ולא סתם פרוסות שמנות, לחם לבן עם חביתה ותוספות, כאלה ש... אני יותר סווה מה שבליל שבת אחרי האוכל. בקיצור, יש שיטות איך לעשות, בכל אופן, מה אני צריך לעשות קודם כל לחשוב? ואז למה פתאום הזדונות הופכות להיות זכויות? כי בגלל הזדונות האלה אני נהייתי יותר חכם. בגלל הזדונות האלה אני למדתי להכיר איפה החולשה שלי, ואיפה אני יכול לעצור, ואני אעשה את זה בעוד מקומות, ואני גם יכול לעזור לאנשים אחרים לעשות את זה. היה פעם מישהו שאבא שלו יצבן אותו. סיפור אמיתי. לא אחד הרבנים הגדולים הצדיקים, אבל גם לא אחד מעברייני השוליים. אחד ככה, איש טוב כזה, נחמד, משהו מהאנשים ברחוב. שאבא שלו יצבן אותו, והוא נעתן עליו כזו, שאגב בדיוק היה עצבני, בדיוק אותו יום אני יודע מה היה, נבד לו ארנק ושוטר עשה לו רפורט ואשתו, לא יודע בקיצור. ואז הוא נתן על אבא שלו כזו שאגב, משהו ככה, ביזוי כזה, כזה כאילו שטוק כזה, לא יודע, די, נדנד, הגזמת. אחרי רגע הוא נדהם מעצמו. מה? ככה דיברתי עם אבא שלי? הוא לא כזה תלמיד חכם גדול, הוא לא יודע שזה בדיוק פרשת השבוע. ארור מקלה אביו ואימו, מקלה זה מזלזל. שטוק! זה מקלה. די, זקן לך! מה איתך? אוקיי, זה נושא דרשה בפני עצמה, לא להיום. בכל אופן, אסור לזלזל בהורים. אסור. אז זלזלתי בהורים. וואי, 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 וואי. עכשיו, הוא לא יושב ויחשוב, לבקש סליחה מאבא, זה נכון, לבקש. איך זה קרה? איפה הפתיל היה קצר? איפה שתי פסיעות קודם איבדתי את השלטון על עצמי? איבדתי את השפיות. אם הוא יבין את זה, הוא נמצא עכשיו בלב מבין, עיניים רואות ואוזניים שומעות. ולכן הזדונות הופכים להיות זכויות, כי הם עשו אותך ליותר חכם. הם היו קרש קפיצה, שאתה עכשיו, העבירה היא עבירה, אתה עליה צריך לחזור בתשובה, זה שהזדון יהיה זכות, זה לא אומר שאתה לא צריך לבקש מאבא שלך סליחה, או לא צריך לשטוף את הפה עם אקונומיקה מהאוכל הלא כשר, אני לא יודע מה צריך לעשות באוכל לא כשר, אוכל לא כשר הוא מטמטם, מטמטם את המוח, וזה גם כן אם עושים את זה בשגגה, זה הרבה חודשים עד שזה יצא לך מהראש, הרבה תורה והרבה, לא יודע אם צומות, אבל עושה אותך קצת גס, אז יעבור כמה שבועות, כמה חודשים, לאט, 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 עד שכל, כל הוויטמינים וכל המינרלים שיש באוכל הזה יפוגו, ואז בעזרת השם תחזור להיות בחזרה נקי. על כל פנים, ודאי שתשובה צריך לעשות. אבל חוץ מזה, אני צריך לדעת שעכשיו אני ברמה יותר גבוהה. אני עכשיו לא רק לא חוטא, אלא כמו שדוד המלך אומר, חטאתי נגדי תמיד. זה מעלה. אם אני יודע איפה נפלתי, שם אני לא אפול עוד פעם. שם אני לא אפול עוד פעם, אני יכול לפעול באלף מקומות אחרים. אבל לא באותו, מי שנופל פעמיים באותו מקום, זה כבר טעות. שם אני לא אפול עוד פעם. יש לכך מעלה. אם אני למשל, לוקח חוט, נגיד את החוט, כמו חוט של הציצית שלי. אני מושך חזק, 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 זה עיקרה, נכון? איפה אני לא יודע? עיקרה. אני לוקח את שתי הקצוות של הקרע ואני קושר אותם. קושר היטב. ועכשיו אני מושך שוב חזק, 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 חזק. זה שוב עיקרה. איפה? אני לא יודע. אבל עכשיו אני כן יודע קצת. בקרע, בקשר זה לא עיקרה. בקשר זה לא עיקרה. הקשר הוא יותר חזק מאשר כל החבל. שמה זה לא עיקרה. כלומר, למי שעשה איזושהי טעות, והוא תיקן אותה, תיקן אותה מהשורש, קשר בחזרה, עכשיו שמה הוא מוגן. שמה זה לא יקרה עוד פעם, יקרה במקום אחר. שמה זה לא יקרה. ומה עוד? עוד רווח. החוט הזה עכשיו, מהקצה העליון שלו, שמשתלשלת בנשמה עד אליי, אם יש קשר באמצע, אז החוט הזה עכשיו הוא גם יותר קצר, נכון? הוא התקצר. כלומר, הקשר שלי אל הקדוש ברוך הוא התקרב. למה? לא בגלל העבירה שעשיתי. בגלל התשובה שעשיתי מהעבירה. העבירה נתקע. טרח, היה שם חבל בשמיים, חתכתי אותו באמצע, נפלתי, אני מחזיק חצי חבל וחצי חבל למעלה. הצלחתי לתרומם ולקשור, יופי, אני שוב מחזיק במצווה. ועכשיו אני יותר קרוב אל השורש. בקיצור, זה הכל רק בתשובה מאהבה, ובשביל זה צריך, איך אמרנו, איך התפתחנו, אם זה נגמור, לב מבין, עיניים לראות, ואוזניים לשמוע. איך יודעים את זה? מתי משה רבנו קלט את זה? מתי שהיהודים מעצמם מבקשים, רגע, למה אתה נותן את התורה רק לבני לוי, ומה איתנו? מה איתנו? מה זה? רק הם לומדים דף היומי, מה איתי? למה? רק הם אומרים חוק לישראל כל יום, ומה איתי? למה להם יש את הסדרה של הספרים, שיעורים באגדות חזל של הרב חנוך, למה לי אין? אז ככה, אין לי תלונות על מה שלכם, אין, כי אתם עוד לא יודעים על מה מדובר, זה אני אעשה אחרי שאני אגמור, אני אספר לכם בקצר צרה על הסדרה של הספרים שלי, ושיהיה לכולנו, לכולנו רבותיי, גם שבת שלום, וגם לב מבין, וגם עיניים לראות, וגם אוזניים לשמוע, וממילא משה רבנו יאהב אותנו, והקדוש ברוך הוא יאהב אותנו, ושיהיה לנו שבת שלום ומבורכת. שבת שלום.
דברים שובו ושובו אל השם כחו עמכם עמכם דברים שובו ושובו אל השם כחו עמכם עמכם דברים עמכם דברים שובו ושובו אבל השם
מאזינים יקרים, אם שמתם לב, הרבה זמן לא דיברתי על הספרים שלי. הרבה זמן שחררתי אתכם, אבל לא נכון, באמת אתם הפסדתם. הסדרה של הספרים שלי היא נהדרת. למה לא דיברתי עליה עד עכשיו? כי אין לי. יש לי פה ושם בודדים, מי שבאמת ירצה, אני יכול לגרד לו שם איזה סט או שניים, אולי שלושה אפילו, משני צבעים, כי פעם עשיתי את זה בצבע כתום, אחר כך עשיתי את זה בצבע חום. הכתום נגמר לי והחום נגמר לי, אבל אני יכול ללקט משניהם ביחד, אם שזה נורא נורא חשוב, הוא לא יכול להתקדם בגמרה בלי להבין את האגדתות, אני יכול לגרד לו אפילו בחצי מחיר. במקום 1,000 שקל, אני אעשה לו את זה ב-500 שקל. אבל לא על זה אני רוצה לדבר. כל הציבור יודע שלפני חצי שנה נפטרה אשתי, זיכרונה לברכה. החלטתי, ביחד עם המשפחה, לעילוי נשמתה, להדפיס את הסדרה של הספרים מחדש. והאמת היא, להדפיס מחדש זה לא נקרא לצלם אותם, כי מאז 10 שנים שאני גמרתי, במחשב זה היה לי את זה כל הזמן, וכל פעם כשהיה לי איזה רעיון יפה, הוספתי. מה שעשיתי לסדרה של הספרים שלי היא, על כל קטע, הסדרה היא אותה סדרה. כל קטע לא מובן, מוסבר בעברית קלה ונהדרת. אבל על כל קטע, הוספתי גם איפה יש השלכה הלכתית לנושא הזה. על כל קטע הוספתי איפה יש סיפור מעניין בהיסטוריה על הסיפור הזה, על הנושא הזה. וככה הספר גדל אולי ב-20% או 30% באובי, וב-200% באיכות. בפרט למגידי שיעור, מגידי שיעור בשיעורים, חייבים לספק לציבור שלהם קצת ליטרה של סיפורים והלכות ודברים ככה אקטואליים. אז במהדורה השנייה הוספתי המון 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 אקטואליה, והמון סיפורים, סיפורים של תלמידי חכמים גדולי הדורות, מכל הדורות, אשכנזים, ספרדים, חסידים, ליטאים, מכל שבעת צבעי הקשת. ואני רוצה להדפיס את זה, אני מקווה שעד אמצע החורף, תחילת החורף זה יהיה מודפס, אבל, וכאן מגיע אבל הגדול, זה עולה הרבה כסף, אני רוצה למכור את זה במחיר הקרן, לא לעשות מזה ביזנס. ספר עבה, 700 עמודים, 22 כרכים, עולה 45 שקלים כל ספר, עולה לי. אתם יודעים כמה זה 45 כפול 10? 450 כפול 20? 900 כפול 22? 1,000 שקל, 990 שקל. לי עולה סט 990 שקלים. מה שאני רוצה רבותיי זה מי שמוכן היום לקנות את הספר ולקבל אותו בעוד 3 חודשים, או 4, לא מבטיח כי זה תלוי בדפוס, יעשה מצווה לא רק לי, אלא לכל עם ישראל. ועם המצווה הזה אתה תגיע בעזרת השם לפני בית דין של מעלה, בראש השנה, ותגיד, קחו עמכם דברים, ושובו אל השם, יש לי דברים, יש לי דברים ביד, הנה, הסדרה של הספרים של הרב חנוך, אני שותף, אנשים ילמדו בזה, ואנשים לומדים, ואנשים מתקדמים, מי שירצה רבותיי, באמת מי שירצה, מתקשר, אני לוקח את המספר אשראי, או לא יודע, דרך אחרת, רושם כתובת, בעזרת השם, בעזרת השם, אתם תהיו הראשונים שזה יגיע אליכם. הדפוס לא ממהר כל כך, בכל אופן, 22 ספרים, כפול זה, עם כריכה, עם כריכה, זה בלגן, זה בלגן, זה כמה חודשים. אני כבר נתתי את זה לדפוס, זה כבר רץ. רק מה, גם כסף צריך לתת. אז אם תעזרו לי, אני לא שנורר, לא מבקש נדבות, מבקש ספרים בשבילכם, זכויות בשבילכם, גם לי יהיה, יהיה, לכולנו שיהיה. רבותיי, מה צריך לעשות? תתקשר אליי, תשאירו הודעה, מספר טלפון, אני חוזר אליכם. לא יודע אם אני אחזור ביום שישי, אולי רק ביום ראשון או במצאי שבת, 08, זה הטלפון שלי, 08, תשאירו אותה בתא קולי, את הטלפון שלכם, 08-97-44-666. תמיד הייתי מסיים, סדרת הספרים בדרך אליכם, עכשיו אני מסיים, המצווה כבר אצלכם, המצווה הגדולה אצלכם, תתקשרו ל-08-97-44-666, תעזרו לאלמן שאוהב את אשתו ורוצה באמת באמת לרפד אותה בגן עדן עם מה שמגיע לה. שיהיה לכולנו ולכולנו תודה רבה, בריאות והצלחה ושבת שלום.
Hey, the heaven high.